טוב, היום מי שיש לפניו ספר אז יכול לפתוח בעמודים 78 עד נגיד 81 בערך. כן, מה שאנחנו נעשה היום, ננסה טיפה להמשיך את מה שהתחלנו אתמול. ראינו אתמול באופן כללי שהמציאות הנקראת גאולה היא תהליכית, היא שלבית, כי זה סדר ההופעה של העולה, של הקדוש ברוך הוא בעולמנו. האינסוף מופיע בסוף בצורה תהליכית, כי הממד הסופי שבמציאות לא יכול לקלוט את האינסוף בבת אחת. ולכן עשה הקדוש ברוך הוא חסד גדול איתנו, שמסתיר את פניו, הסתר פני גאולה, לא הסתר פני גלות, כפי שכותב הרמב"ן. בהסתר הזה הוא בעצם מסנן לאפשר את קבלת האור. זה בעצם מה שראינו. מה שנעשה היום, גם אנחנו עדיין בשלבי ככה התחלה של הדיון הזה, נלמד, לפחות נראה כמה נספיק, שני מקומות בתורה ובנביא, שבהם אנחנו נראה שכשהתורה מתארת את תהליך גאולתם של ישראל, התורה בעצם מתארת שלבים שונים. כלומר, מתארת את השלביות באופן כללי, שמתחלקת לשני, נקרא לזה, שני שלבים מרכזיים. שלב לאומי טבעי, ושלב רוחני. אז אולי כדאי להתחיל מהדברים היותר מפורשים בחזון העצמות היבשות בספר יחזקאל כידוע, ששם אולי כדאי לשים לב לדבר שלפעמים פחות שמים אליו לב. יחזקאל, שני הפרקים שם, למדווה ולמדזיין, פרקים חשובים לעניין שלנו, אבל אנחנו בעיקר נימד את חזון העצמות היבשות בפרק למדזיין. מי שיש לפניו ספר, אז הדברים מופיעים בעמוד 81, או, כן, מתחילים ב-81. אז בואו ככה נקרא את הפסוקים, אולי נדגיש כמה הדגשים, ובעיקר דגש אחד מרכזי שאני רוצה לעמוד עליו. לגבי חזון העצמות היבשות, ישנם בגמרא, במסכת סנהדרין, בפרק חלק, חמש דעות. מה בעצם ראה יחזקאל? מה זה החזון הזה? יש דעה שאומרת שהחזון הזה הוא בעצם חזון שהיה בזמן יציאת מצרים, משל לבני אפרים שמנו לקץ וטעו. ובעצם העצמות האלה הן עצמות שקשורות לבני אפרים שיצאו לפני הזמן. יש פירוש שני מרכזי שהוא בעצם חזון של תחיית המתים העתידית לבוא. ויש דעה מרכזית בגמרא, שהיא בעצם הדעה שככה רש"י מבאר את הגמרא, שהיא דעת רבי יהודה. ורבי יהודה אומר, באמת משל היה. כלומר, האם החזון שראה יחזקאל הוא באמת היה באיזושהי תקופה היסטורית בעבר? האם החזון שראה יחזקאל הוא חזון שיהיה באופן מעשי של עצמות מפוזרות על פני האדמה, על פני השדה, ולאט לאט מתגבשות וקמות לתחייה ממש כפשוטו? אומר רבי יהודה, לא, באמת משל היה. ולכאורה גם פשט הפסוקים, לכאורה לפי פשט הפסוקים משמע שזה באמת משל. משל למה? אומר רבי יהודה בגמרא, משל לשיבת ציון. משל, עם ישראל הוא כמו אדם, הוא כמו אדם אחד, כל העם הוא איבר אחד, הוא מציאות אחת, הוא גוף אחד. הגוף הזה מחולק לאיברים שונים, אורגן אחד שמכיל הרבה איברים, ועם ישראל בגלות התרסק, התפזר לעצמות מפוזרות ויבשות על פני כל השדה, והחזון שרואה יחזקאל זה בעצם משל לנמשל. הנמשל הוא שיבת ציון. איך עם ישראל שהיה מפורד ומפורק וכו' בגלות, איך הוא הולך ומתגבש וחוזר אל עצמו. עד כדי כך שהוא חוזר לארצו. וכאן הוא מקים את מה שהוא צריך להקים. זאת הדעה של רבי יהודה. אז בואו אנחנו נצא אל הפסוקים מתוך הדעה הזאת של רבי יהודה, שהיא בעצם הדעה המרכזית שם בגמרא, במסכת סנהדרין, מי שרוצה לכתוב מקור. זה מופיע צד ח', אם אינני טועה, צד ז'. שמונים ואחת, לא כתוב, אם אינני טועה צדי זין או צדי חטא, אולי אחרי זה נזכיר את זה מדויק. יש הרבה דעות, חמש דעות, בואו נסתרק בדעה של רבי יהודה, בסדר? בואו נראה, אני מציע את הפסוקים בפנים, ניכנס לתמונה. הייתה עליי יד השם, ויוציאני ברוח השם, אומר יחזקאל, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. אם נהיה לרגע ילדים, יחזקאל הנביא מתאר מציאות קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, ואם אפשר לומר, מניח אותו בתוך בקעה גדולה, עמק גדול, והעמק הזה מלא עצמות. עכשיו, מה זה עצמות? עצמות זה לא גבייה. הרי גוף האדם הוא מורכב מכמה רבדים, נקרא לזה ככה. למשל, אדם חי, זה נשמה, בתוך גוף, שהגוף הוא כולל בשר, הוא כולל גידים, הוא כולל עצמות, עצמות מחוברות, וכו'. כשלא עלינו אדם נפטר, אז הגוף הוא עדיין אורגן אחד, הוא בשר, על גבי האורגן העצמי, על גבי העצמות. לאט לאט כשהגוף נרכב בקבר, אז הבשר מתקלה, ונשאר שלד. שלד, כלומר, גוף אחד, גוף מחובר. שגם עובר עוד זמן, הזמן ממשיך לעבור, אז גם העצמות עצמם מתחילות להתנתק זו מזו. ואז אנחנו רואים איזשהו גל עצמות. ואז העצמות הולכות ונהיות יבשות, ובסוף אפילו העצמות האלה מתפרקות. כלומר, מה שיחזקאל בעצם, במציאות שיחזקאל נמצא, הוא נמצא במציאות של בקעה, שהיא לא מלאה, נקרא לזה גופות, או מלאה שלדים. היא מלאה עצמות. ולא רק שהיא מלאה עצמות, תכף נראה, היא מלאה עצמות יבשות ומפוזרות. אם אפשר לומר, זה המצב היותר קיצוני של המוות. זה לא שיש כאן גוף שלם שכולל עצמות ובשר. זה לא שיש כאן גוף שלם שכולל לפחות שלד עצמות מחובר אחד לשני. זה עצמות מפוזרות, יבשות, על פני כל הבקעה. הייתה על היד השם והוציאני ברוח השם והניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, כביכול הקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל ועושה לו סיור שם בבקעה בין העצמות. והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. עצמות יבשות, הכוונה עצמות שאין בהן לחלוכית חיים. אין לחלוכית חיים. ואז הקדוש ברוך הוא שואל את יחזקאל, ואומר אליי, בן אדם, את תחיינה העצמות האלה? בוא רגע נדמיין את עצמנו, ברשותכם. אנחנו נמצאים באיזה עמק גדול, שדה גדול, גדולה מאוד, שמפוזרות בעצמות. ושואל אותנו מישהו, תגיד, העצמות האלה פעם יחיו? מה נענה באופן טבעי? מה פתאום? לא רק שהעצמות האלה לא יתחברו זו לזו, ועליהם יקרם אור ובשר, ובהם תנופח נשמה, ואז יקום אדם חי, אלא שהעצמות האלה במצב היום, הם עוד נמצאות במצב מצוין, אז זה מה הטבעיות להם? הם עתודות להאכל בעצמן, ואפילו עצמות לא יהיה. הגר"א מתאר את התיאור הזה. שבסוף אדם מגיע למצב כזה, לא עלינו, בקבר, שכשיפתחו את הקבר אפילו לא יזהו שהיה שם אדם, כי העצמות והאדמה הסתנזזו, איך נקרא לזה? מצד סינתזה, כן? התחברו אחד לשני עד כדי כך שאתה בכלל לא תדע, כך הגר"א מתאר את זה. אתה בכלל לא תדע שהיה קבור שם מישהו. זה נורא, האדם הוא אפר והוא חוזר להיות אפר. זהו. לא נורא כלום, רק תחשוב רגע, אדם חי, פעל וכו', מחשבה, חוכמה, פתאום הוא נהפך לקרקע. אין כלום. חז"ל אומרים שיש עצם אחת, שהיא נשארת, הלוז מה שנקרא, עצם הלוז ותחיית המתים, שמנה ייבנה הכל מחדש. אז יחזקאל, התשובה של יחזקאל היא תשובה אופטימית מאוד. ואומר, השם אלוקים, אתה ידעת. מה זה אתה ידעת? אם אנחנו היינו נשאלים שאלה כזאת, מה היינו עונים? ריבונו של עולם, המצב הולך להיות הרבה יותר חריף. המצב עכשיו הוא נפלא, שיש עצמות מפוזרות על פני הבקעה. נבוא עוד 200 שנה, גם לעצמות לא יהיו. יהיה פה סתם חול. אבל יחזקאל עונה, אתה ידעת, כי יחזקאל מבין שכנראה הקדוש ברוך הוא רומז משהו. ויאמר אליי, ינבא על העצמות האלה ואמרת עליהם, העצמות היבשות שימו דבר השם. עכשיו שימו לב לפסוק הבא. כי הפסוק הבא הוא חשוב מאוד להמשך. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. אבל לפני שהקדוש ברוך הוא יביא רוח, צריכים להיות כמה שלבים קודמים, נכון? קודם כל העצמות צריכות להתחבר אחת לשנייה, כל עצם במקומה. אחר כך צריך להיות, להתקרם, לקרום אור וגידים, בשר. אחר כך נופחים נשמה. אז אם כן, שלושה שלבים יש לנו כאן. קודם כל לחבר בין העצמות, אחרי זה לקרום עליהם אור וגידים, בשר, אחר כך נפוח נשמה. ובאמת הפסוק הבא מתאר את כל התהליך הזה. ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, וחיתם, וידעתם כי אני השם. אולם חסר פה השלב של התקרבות עצם אל עצמו. עוד מעניין, אבל לא נעמוד על הנקודה הזאת, למרות שהיא חשובה. השלב של התקרבות העצמות זה לזה. חיבור העצמות. ואחרי זה כשהנבואה קורית, אז כתוב, הנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. אבל בכל אופן, מה שמעניין אותנו כרגע, אני רוצה להדגיש בעצם בפסוקים האלה, יש הרבה מה לעיין כאן, אבל רק נקודה אחת אני רוצה להדגיש, שזה כבר נגיע אליה. אם כן, הנבואה שהקדוש ברוך הוא מתנבא, ינבא על העצמות האלה, מה ינבא? שהקדוש ברוך הוא יביא אליהם רוח. איך זה יקרה? השלב הראשון לא כתוב כאן, כנראה העצמות התקרבו זו לזו. אם זה לא כתוב, יש לזה השלכה, אבל נעזוב כרגע. ואז שלב ב' יגיע הבשר, ושלב ג' נתתי בכם רוח. בסדר? אם כן, כל הפסוק הזה הוא בעצם תהליך אחד. נכון? אולי עוד דקה רק כדי לראות לאן אנחנו בכלל רוצים להגיע. אז אם כן, שלב הציווי אל העצמות, עוד מעט נראה את שלב הבפועל. עכשיו שלב הסגולה, אחרי זה נראה את שלב הבחירה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לעצמות? הוא לא אומר להתקרב, אבל כנראה, זה קשור לזה, אבל יש סיבה למה לא. אבל העצמות מתחברות, שלב ב' מגיע הבשר, שלב ג' בא הנשמה. בסדר? וכל התהליך הזה הוא נראה תהליך אחד. פשוט, חלק. מה קורה בפועל? פסוק ז', וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נביאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, שלב א', בסדר גמור. שלב ב', כן? שלב ב', וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח, אין בהם. ואז מופיע פסוק לכאורה, לא במקום. ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם. רגע, לא מבין, הקדוש ברוך הוא אמר מקודם שהוא יביא רוח. אבל בשלב הזה עדיין אין רוח. בשלב הזה יש עצמות שהתחברו זו לזו, ויש בשר וגידים ואור. זהו. מה עם הרוח? אין. יחזקאל כביכול, אם הייתי מצייר את זה לעצמי כילד, יחזקאל ממתין, הוא, מה עם הרוח? בואי רוח. איפה הרוח נעלמה? אין רוח. ורוח אין בהם. ואז הקדוש ברוך הוא מתערב, ואומר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם. ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, מארבע רוחות בואי הרוח, הופכי בהרוגים האלה ויחיו. ואז יחזקאל מתנבא נבואה שנייה, וינבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. עד לכאן המשל, תכף נגיע לנמשל. אם כן, יש כאן הבדל תהומי בין שלב הציווי לשלב הביצוע. שלב הציווי זה שלב שבו כל התהליך הוא כביכול אחד. שלב הביצוע הוא שיהיו שני שלבים. יש שלב אחד של יצירת, נקרא לזה גוף, ושלב שני של הופעת הרוח, נפיחת הנשמה. אז אם כן, למה הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל שזה בבת אחת? כי פוטנציאלי זה יכול להיות בבת אחת. אבל מה קורה בפועל? זה שני שלבים. זה יכול להיות שלב אחד. אומנם תהליכי, אבל שלב אחד חלק. אבל יהיה כנראה שלב אחד, נחזור לזרע בהמה, זרע האדם, שנייה אחת. זה יהיה, כנראה, שלב שבו ייבנה הגוף, ייבנה זרע בהמה. וזרע בהמה יהיה מאוד בהמי, כמו שלמדנו באריכות. ואז יחזקאל ישאל שאלה, רגע, אגיד, ריבונו של עולם, בשביל מה כל הזרע בהמה הזה? בשביל מה בונים פה את הכל? ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, תנבא פעם שנייה, ואז יבוא הרוח. עד לכאן המשל, רק שנייה, בואו רק נראה את כל התמונה. הנמשל. ויאמר אליי בן אדם, אתה יודע מה ראית, יחזקאל אומר לו הקדוש ברוך הוא? העצמות האלה, כל בית ישראל המה. ואם נלך לשיטתו של רבי יהודה, באמת משל היה, המציאות הזאת של עצמות מפוזרות בבקעה, עצמות יבשות מפוזרות, זה המצב של עם ישראל בגלות 2,000 שנה. 2,000 שנה עם ישראל מפוזר ומחולק בין העמים. שכח את עצמו מבחינה רוחנית כמעט, שכח את עצמו מבחינה לאומית כמעט. סובל צרות קשות, צרות גשמיות, צרות נפשיות, צרות רוחניות. שהשיא של המציאות הזאת כמובן השואה. והעצמות האלה מפוזרות ויבשות מאוד. אז בן אדם, העצמות האלה זה בית ישראל. זה עם ישראל בגלות. בית הקברות הנקרא גלות. בית הקברות הלאומי הנקרא גלות. הנה אומרים, מה עם ישראל אומר בגלות? יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו. אין תקווה. נגזרנו לנו. זאת הגזרה שלנו. וגם אנחנו גזורים, כלומר מפוזרים, מחולקים, מפורדים. לגזור, כן, לחלק. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לחזקאל, לך, לך, לך תתנבא לישראל ותגיד להם, שעם כל המציאות של הבית כברות הזה בגלות, יש עדיין לחלוחית חיים שמנה הכל יצמח מחדש. לכן ינבא ואמרת אליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם. מה זה הקברות? אז יש דעה שאומרת בגמרא, אמרנו, תחיית המתים. אבל רבי יהודה אומר, לא, באמת משל היה. בית הקברות זה הגלות. הגלות היא בית הקברות, כפי שראינו, כשעסקנו בסוגיית עם ישראל וארץ ישראל, והקשר ביניהם, שכל התורה בחוץ לארץ היא ציונים, וכל מה שלמדנו בעריכות. אז הנה אנוכי פותח, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. עכשיו שימו לב, עדיין לא כתוב שעם ישראל יודע מי מביא אותו. והבאתי אתכם, העליתי אתכם מקברותיכם, כלומר, אתם תחזרו לארץ ישראל. לא מוזכר כאן שם שמיים. רק אחר כך כתוב, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. מתי תופיע הידיעה מי העלה אותנו ממצרים? מי עשה לנו תחיית המתים, קרי ציונות, חזרה לארצנו, שיבת ציון? אחרי זה שלב ב' נדע שזה השם. וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ואז ונתתי רוחי בכם. וחיתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, רק אז נגיע למנוחה. המנוחה תהיה רק כשאנחנו נחבר את הערך האלוהי עם הערך הטבעי. וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי, נאום השם. אז רק, יש הרבה מלהל כאן מחזון העצמות היבשות, לא נגמור, נשב על זה שבועות ארוכים, לא נסיים. אבל רק נקודה אחת הייתה חשובה כאן להעיר, כרגע לענייננו, שיחזקאל רואה כאן תהליך אחד שלם. הבפועל של התהליך הזה, הוא קורה בשני שלבים. שלב אחד טבעי, נקרא לו לאומי חילוני. שלב שני רוחני, חזרה בתשובה. והשלב הזה הוא שלב ב'. בבקשה, שאלות. תדע לשאול משהו? משה, כן, תדע לשאול. יבשו עצמותם. כן, מיואשים. יאוש. לא, יאוש. עבדה תקוותנו. אנחנו הולכים להתבוללות. אנחנו מתבלבלים ומתבוללים. אנחנו נהפכים בחס ושלום להיות חלק מבית העמים. צריך לנורא, זאת היסטוריה. לא צריך... אז הייתה נבואה, היום זאת עובדה.
בעצם בהמשך זה
הנחמה. בהמשך זה... הבחור אומר ש... שזה לא יהיה כמו שהרציונל מצפה. זה משהו אחר לגמרי. נכון. אתה הראייה שזה נכון. אתה אישית הראייה שזה נכון. לא צריך להסביר לך את זה. ברוך השם. בבקשה.
מה מייצג העובדה שהוא מתנבא לרוח לפני שיש רוח
בגוף? שיש הפרדה, שיש שני שלבים. יהיו שני שלבים, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. היא תופיע, היא צריכה להופיע עוד פעם. אתה עכשיו שואל, רגע, מה, אתה יכול בבקשה לקצוב את זה בלוח זמנים? הפסוק הזה לפני שהוא מתנבא על הרוח. כמה זמן זה, וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עליו, ויקרם עליהם אור מלמעלה ורוח הם בהם. אתה יכול בבקשה לתרגם לי זה ללוז? לוח זמנים? מה זה, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, עלייה רביעית? מלחמת השחרור ששת הימים, יום כיפור, שלום הגליל? קיבוץ עם בריכה, עם מה? אתה יכול בבקשה לקצוב לי את זה בתחום? איפה הגבול פה? התיישבות בנגב זה כולל? בדמשק גם? אנחנו לא מזכירים שהקדוש ברוך הוא, אמרנו הרבה פעמים. אבל זה העיקרון. שהבניין הלאומי, הכלכלי, החברתי, הפוליטי, הצבאי, זה הפסוקים האלה. ועדיין הבניין הרוחני לא יופיע כעם, כמהלך כולל. עדיין לא. נדבר על זאת. שאלה חשובה. נדבר על זאת. נדבר על זה, איך הקדוש ברוך הוא נופח את הרוח. שאלה חשובה מאוד, נדבר על זה. כן, בעזרת השם. נכון, זה בדיוק. אנחנו עוד נראה, יש כאן פרק שלם בספר, שנקרא שלבי גאולה. ויש הרבה דברים מקבילים בפרקים אחרים שקשורים לזה, למשל פרק גאולה ותשובה. האם הגאולה תלויה בתשובה או לא? קשור בדיוק לזה.
רב, זה נראה פה שהרוח מגיע אחרי, כאילו שמגיע נבואה, ואז מגיע רוח.
שאלה, מה זה נבואה? מה זה נבואה? אתה רוצה תשובה באמת? נבואה זה תורת ארץ ישראל. לימוד אמונה, מה שאנחנו עושים פה זה נבואה.
בהדרגה
כזה? אנחנו בדרך להיות נביאים. אם לא שמת לב בפורים, היה שלט על הקיר, הפקולטה לענייני נבואה. מקף, מכון מאיר. כתוב על הקיר, אם כתוב איזה אמת, שחור על גבי עיתון, זה כתוב. למדנו השבוע, בערב, ביום ראשון בערב, שמאז שפסקה נבואה, היא נתנה לחכמים. היית בשיעור? דיברנו על זה. וניתן לשוטים ותינוקות. הנבואה עברה צינור, או יותר נכון, נשארה רק בצינור אחד. אומר אמר על חכם, זה נביא. שואל את הגמרא, את הוא חכם לנביא הוא? ברור שחכם זה נביא. אומר המהר"ל, מה הקשר? כי נביא, הוא יודע את הנסתר. וחכם, הוא יודע את הנסתר. אז יש צינור נבואה, נקרא נבואה, ויצור נבואה, נקרא חוכמה. עד בית, עד שחרב בית המקדש, ויש מחלוקות, נעזוב כרגע. אז הנבואה הופיעה בשני צינורות. צינור הנבואה וצינור החוכמה. אחרי שחרב הבית, הנבואה עוברת רק בצינור החוכמה. בדעה יותר עמוקה, שוטים ותינוקות, אבל לא נפתח עכשיו כל מה שדיברנו עליו ביום ראשון.
הרב אומר, ראיתי שהרב כותב שצריך שהדמיון עכשיו גודל בשביל
שהוא יהיה... רגע, אני לא מבין, כל עולם האינטרנט, זה לא דמיון? תראה באיזה עולם דמיוני אנחנו חיים, קוראים לזה וירטואלי.
מצד אחד חכם, מצד...
רגע, שנייה, בוא נעשה סדר, זה חשוב, הערה חשובה, עוד נדבר בה. סוגיית כוח המדמה. הרב כותב בהרבה מקומות, באורות, שכל ההתפתחות של הכוח המדמה הוא הכנה להופעת נבואה. ולמה? בשלבים הראשונים זה יופיע בצורה מקולקלת ביותר. כמו למשל טלוויזיה, שהתפתחה לוידאו, שהתפתחה למחשב, שהתפתחה לאינטרנט. אוהד, אתה מדמיין שאתה אמיתי. זה הכל, העולם זה לא פה. העולם זה לא המציאות. העולם זה המסך. אנחנו וירטואלים. בציניות אני אומר את זה. זה לא מצחיק, אתה אומר, אה? זה עצוב מאוד, באמת. אנחנו חיים את המדמה. אנשים שקועים בדמיונות, בחלומות. אז יש מי שהדמיונות לא תקועים בממון, יש בה כבוד, יש בחלומות הפוליטיים שלו, העקומים שלו. זה כוח המדמה. אנחנו חיים בעולם מאוד מדמה. כל העולם הטכנולוגי הוא תוצאה של פרי הדמיון. יש עולם יותר דמיוני מעולם ההייטק של היום? דיברנו על זה הרבה פעמים.
מה שקראנו על הנזיר, על הרב הנזיר.
שמה?
שהוא אמר שכל העולם המדמה הזה, כל העולם ההתפתחות הטכנולוגית והשפע שיורד לעולם, של החוכמה, של האינטרנט, של...
זה הכנה לנבואה.
כן, הכנה לנבואה.
ודאי. לא זוכר שדיברנו על זה בנזיר.
דיברנו על זה שיורד לעולם כאילו שפע של שכל, של התפתחות מדעית וכאלה.
נכון, אני רוצה לקרוא את זה, רבותיי, זה דברים מאוד מאוד חשובים, פסקה קריטית באורות, אחת הפסקות היסודיות באורות. אני חושב שזו פסקה ארוכה, זה ייקח אותנו למקומות אחרים, אבל אולי רק לפחות נכיר את הנתונים, יש כבר הרבה דברים עמוקים גם. מה שכאן העיד עכשיו, העיר איתן, זאת שאלה גדולה, איך המדמה והשכלי הולכים ביחד, הרי לכאורה אנחנו חיים מצד אחד בעולם מאוד דמיוני, מצד שני בעולם מאוד רציונלי. נכון, חוכמה ודמיון, הרי לכאורה חוכמה והדמיון זה שני הפכים. אז הרב מעמיק בזה באורות. אבל רק לקרוא, ממש רק לקרוא. סוגיות המדמה באורות, הן סוגיות ארוכות. לא, 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 זה פסקאות. בואו נקרא אולי. הנה, כבר. יפה, באמת, כמה מקומות, אבל... נקרא משהו כדי לצאת ידי חובה לפחות. זה הופיע, אני רוצה לקרוא את הכל, אבל אני מחפש פסקה מסוימת. הנה, ישראל ותחייתו, פסקה י"ז. כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. כל התרבות המערבית, מה שקוראים, כבר 200-300 שנה, קו החומר היום, היא בנויה על יסוד כוח המדמה. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה, דברים עמוקים פה, שמנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ואימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים. הרי גם איש מדע, איך הוא מגיע למסקנה? על פי הדמיון. הוא מעמיד תזה, אחרי זה בוחן אותה במציאות. אם התזה הזאת מתעמתת במציאות, זה נקרא אמת, כביכול. נכון? זה נקרא מחקרי. אבל בעצם התזה שהוא העמיד היא דמיון. זה לא ודאי. לפני שהוא בדק את זה, זה הדמיוני לגמרי. לכן ביסוד החוכמה עומד המדמה. וזה נושא קצת אחר. טוב, אני מדלג מכמה סיבות, בעיקר של זמן. טוב, אז הוא מתאר את כל הקלקולים של ה... דברים מאוד מעניינים, חשובים. המליצים, אני מדלג, המליצים והמספרים, הדרמטורים וכל העוסקים באומנויות היפות, בואו נהיה קצת ציניים. כל המקצועות המודרניים שבסיסם הוא הציניות, שמתלבשים בכל מיני שמות מאוד מאוד מטורבטים וחכמים, למשל, כל הציניות שמתלבשת בכל מיני צורות, המליצים והמספרים הדרמטורים, למשל, אחד מהמקצועות החשובים ביותר בתקופה שלנו זה התקשורת, כן? דרמה, לעשות דרמה מכלום. המליצים והמספרים הדרמטורים וכל העוסקים באומנויות היפות, כמובן התפתחות האסתטיקה, התפתחות המוזיקה, התפתחות הספורט, טוב, נעזוב, זה טוב, צריך להעמיק, זה סוגיות עמוקות, זה ייקח אותנו למקום אחר. ציניות זה לעשות מכל דבר לא רציני, להתעסק עם החוץ. מה? לצנות של המלך.
ציניות יכולה להיות ממסור
בצורה חיובית. לא, ציניות חיובית אין דבר כזה. ציניות זה לפתור בעיות עמוקות בפלסטר. קוראים לזה בעברית של היום לצערנו אוהב פוליטיקה. המליצים והמספרים הדרמטורים וכל העוסקים באומנויות היפות נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד. פעם עשיתי סטטיסטיקה לפני הרבה שנים. לראות את אחוז הלומדים באוניברסיטאות בארץ, גם בעולם, אבל אחוז הלומדים באוניברסיטאות מקצועות פילוסופיים מול מקצועות דמיוניים. מקצועות של שכל או של מדעי האלוהות נקרא לזה, או מדעי הנפש לפחות, מול מקצועות דמיוניים. שהיום הדוגמה הטובה ביותר זה לימודי המחשבים. זה מדהים לראות את זה. איך העולם הולך ותופס מקום יותר דמיוני. מי לומד פילוסופיה? יש יותר דמיוני מהייטק? לא, טכנית זה התוצאה. אם אתה טכנאי מחשבים. אבל אם אתה מהנדס מחשבים או הנדסאי, אני לא מבין בזה, תעזור לי קצת. אז... משהו אחר לגמרי. הכל זה דמיון. אנחנו מדמיינים איזושהי תוכנה, ואז אנחנו בונים איזושהי מערכת שתגשים באופן טכני את התוכנה, את הרעיון הזה. מה?
אנחנו לא יודעים מה זה דמיון, זה לא...
דמיון זה להעמיד תזה ולנסות להגשים אותה. צריך הרבה שכל, אבל צריך הרבה מעוף. צריך הרבה דמיון. אני פעם שמעת ממני שמחשב זה ייצור בעייתי? ממני אף אחד לא שמעת, גם לא תשמע.
אבל כל דבר שנבנה ככה,
יפה מאוד, לכן העולם הזה נברא מתוך הדמיון, המדמה, האלוהי, ודאי. אבל אנחנו עוד פעם בורחים למקומות אחרים. עוד פעם, אז אם כן, המליצים והמספרים, היום קוראים לזה עיתונאות, אני לא צוחק בכלל, תקשורת, כתובה ואלקטרונית. הם תופסים מקום בראש התרבות. מתי שמעתם פעם מרועיין שעונה לעיתונאי כמו שצריך לענות לעיתונאי? אתה שואל אותי שאלה, תן לי לענות איך שאני רוצה. אל תקבע לי את הכללים. אתה הזמנת אותי, לא? אני לא באתי אליך. אתה קראת לי. אז תן לי לענות איך שאני מבין. אל תקטע אותי, תן לי את הזמן. תקשיב למה שאני אומר. אל תכין שאלות מראש. תשאל שאלות לפי מה שאני עונה לך. זה פשוט. מתי פגשתם ראיון עיתונאי שהמתראיין אמר, תשמע, אתה לא נותן לי להתייחס בכבוד למה שאתה שואל, אז אני לא מוכן להמשיך את הרעיון, להתראות, תודה רבה. כי אתה רוצה לשמוע אותי, תזמין אותי שוב. מתי שמעתם פעם רעיון כזה?
שמעתי לפני 10 שנים הרב דרוקמן, התראיין.
מה זה אומר דבר כזה?
אז התחיל לצחוק עליהם, אמר להם, אתם מגמתיים.
אחרי רצח רבין. כן. אני זוכר את זה, תראה מה זה. והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד, פילוסופיה לימודי האלוהות, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוצפה יסגה, חוצפה זה תוצאה של כוח המדמה, אדם חוצפן זה אדם ששם את עצמו במקום שהוא לא נמצא, ילד שמתחצף למורה, לאבא, כמשל, יש פה הרבה מה, הרבה מה לדבר, חוכמת סופרים תשרח, ערכת עם האס וכו' וכו', אני רוצה להגיע לנקודה שלנו. אמנם, כל זה, כל הקלקולים שהם התוצאה של התפתחות הכוח המדמה, מה שנקרא היום בשפת העם, כאילו, אני אף לא הבנתי למה אנשים צריכים להגיד כאילו בכל משפט. מה זה כאילו? או שכן או שלא. מה זה כאילו? מה זאת המילה הזאת? כאילו. אם. כאם. מה זה כאילו? או שכן או שלא. אם זה אמת, תגיד. אם זה שקר, שתוק. מילה משונה, לא? כאילו. ואת לא מבין את זה, אבל זה עוד פעם, זה, כל התופעות האלה הן תופעות שהן תוצאה של דברים מאוד עמוקים בנפש התרבותית. אני עושה את זה בכוונה בצורה מאוד ילדותית ושטחית וקצת צינית, כדי שנבין שזה כל זה, 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 זה הופעות חיצוניות, זה סימפטומים חיצוניים של, של עומק המחלה. אבל כל זה, זה לא מחלה בשורש. בשורש יש כאן רפואה עצומה, כבר אנחנו מקדים רפואה למכה. מה הרפואה הפונטציאלית, הפנימית שקיימת כאן? אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. זו סוגיה שלמה מרחוק הזה אצל הרב. בעומק, תהליך היסטורי, נסתר. עצת השן היא להשלים את הכוח המדמה, שכרגע בשלבים הראשונים הוא יתגלה בניבולו ובקלקולו, עם כל הנזקים החמורים שהוא יגרום לעולם, לאנושות. מפני שהוא בסיס בריא, לרוח העליון שיופיע עליו, לנבואה, הכוח המדמה, הכוח, לא הגילויים שלו. למרות שגם הגילויים שלו, במידה מסוימת, ניקח את הצד החיובי של זרע בהמה, כל מה שלמדנו. ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, רוחה טוב, אני מדלק טיפה, על כן, מתבסס כעת רוח המדמה, עד שיגמר בכל תיאורו. ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל רוח הקודש שלה, ואז תבוא הנבואה. טוב, אבל התפזרנו רבותיי. שכל אלוהי. ודאי. מדעי האלוהות. על זה מדובר. לכן אם שמת לב, זה נקרא שם שכל נקי. לא כל שכל הוא נקי. אתה יודע מה? בוא נאמר ככה, הלוואי שלמדו פילוסופיה. לפחות כשאתה לומד עניינים שקשורים למדעי האלוהות, מה שנקרא, אז אתה עוסק בתמצית, אתה עוסק במקור, אתה עוסק בשורש של הדברים, אתה לא עוסק בשוליים. אתה עוסק באמת בדברים האמיתיים. גם אם הגעת למסקנות הפוכות חס ושלום, בסדר, אבל לפחות אתה נמצא במקום שהדבר הזה מטריד אותך, הדבר הזה מעניין אותך. זה מדבר אליך. מי שהיה בשיחה של אייל מגד, הוא אמר דברים עמוקים. אחד הדברים שהוא אמר, שהיא הרבה יותר מרתק אותו, להיכנס לבית כנסת במחנה יהודה, זה עורך אמר. לראות שם את הזקנים, האלה שממלמלים מילים שאולי לא בטוח הם מבינים, כי אני אומר את זה לפי לשונו, כן? ומאשר, אני יודע מה, לנסוע בעולם ולראות שלגים, סופות שלגים. איזה הוויה תרבותית יש כאן. אבל לראות דבר כזה, אנשים ממלמלים מילים שלפני 3,000 שנה. וכזאת דבקות ובלי להבין מה שהם אומרים. זה מרתק. מה נותן להם את הכוח? מאיפה זה בא? מאיפה זה יוצא? לעמוד באיזה הר גבוה ולראות שלג, זה כולם מבינים למה זה מעניין. אפילו פה בחלון אפשר, זה מעניין אותם. אבל לשבת, להסתכל אנשים, אומרים מילים שלא מילים. זה עמוק מאוד. טוב, זה מקור אחד. חזון העצמות היבשות, ואם אנחנו כבר נמצאים בחזקאל, אז מי שיש לפניו ספר חזקאל, אז אולי כדאי לראות עוד משהו. בפרק למדוו, אז בואו נראה עוד כמה פסוקים. תראו למשל, פסוקים מפורשים, מפורסמים, ונגיד נתחיל בפרק למדוו פסוק אף ב'. לכן אמור לבית ישראל. אולי לפני כן, בואו נראה את הפסוקים הקודמים כדי להבין את הרקע. פסוק תזיין. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, בארץ ישראל, ויתמו אותה בדרכם ובעלילותם כתומת הנידה, הייתה דרכם לפניי. וישפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ, סליחה, ובגילוליהם תמאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתים. ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטים. ויבואו אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. אנחנו בגלות, וחילול השם, חילול השם בכל הרמות, יש הרבה מה לדבר, ויחמול על שם קודשי אשר חילו בית ישראל בגויים אשר באו שם. ואז הקדוש ברוך הוא רואה איזה חילול השם יש בגלות, שנאת היהודים, שנאת אנטישמיות, צרות, אפילו ברמה הכלכלית, וכו' וכו'. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, עכשיו שימו אלה לפסוקים הבאים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, אני אגאל אתכם מהחילול השם הזה. אתם חושבים שזה בשבילכם? אתם חושבים שזה מגיע לכם? מילים פשוטות. אתם חושבים שחזרתם בתשובה ולכן אתם נגאלים, אתם טועים. לא למענכם אני עושה בית ישראל. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. מעצם המציאות שלכם שם נחילול השם, ועושרתם חילול השם. להבדיל, כמו התבוללות חד ושלום. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוקים וקדשי בכם לעיניהם. אני בכם לעיניהם. אני עכשיו אגל אתכם לא כי זה מגיע לכם, כדי למנוע עוד את החילול השם. למה אני עושה? למען קדוש השם מול אומות העולם. עכשיו תראו את הפסוקים הבאים. ולקחת, מה יותר מפורש מהפסוקים האלה, ריבונו של עולם? איך אפשר לחלוק על הפסוקים האלה? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. יש כאן מילה שאומרת, דברת על חזרה בתשובה. קודם כל הוא ייקח אותנו משם כדי שלא נתבלבל ונתבולל לגמרי. כשלא יחילו לשם טוטלי. ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. שלב ב' וזרקתי עליכם מים טהורים. ותארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם. ואז ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתם בקרבכם אסירותי תבעים מבשרכם. ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם כל זה יופיע אחר כך. שמירת החוקים והמשפטים. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אליכם לאלוהים. זה שלב ב', אבל שלב א', ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם. ואם זה לא ברור, אז בואו נחזור לפסוקים שהזכרנו פעם, אני חושב. תראו רגע, למשל, אנחנו לוקחים דוגמאות, בספר יש המון מקורות, נגיע לזה בהמשך, אני מקווה. תראו בפרק סימני גאולה, קיבוץ גלויות, יש שם הרבה מקורות, אבל בואו רגע נפתח סוף ספר עמוס. גם פסוקים פשוטים, איך אפשר לחשוב אחרת? סוף עמוס. פסוק י' ג', פרק ת' פסוק י' ג'. הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במשה חזרה, והטיפו ירים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל. ומה יקרה אז? ובנו ערים נשמות וישבו, ונטו קרמים ושתו את ינם ועשו גנות ואכלו את פריהם, ונטטים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוהיך. פשט הפסוקים לפחות מדובר על גאולה טבעית, על גאולה לאומית. לא שכחנו שצריך לחזור בתשובה ולהיות צדיקים, ואומר כולם צדיקים בפועל. ברור שכן. אבל זה לא תלוי בזה. האמת שרציתי להגיע למקור המרכזי, שהוא בספר דברים, פרשת ניצבים, פרק למד. הנציב קורא לפרק הזה פרק הגאולה. כך קורא לו הנציב, למד. דברים פרק למד. אבל היום אנחנו לא נספיק לעשות מה שצריך לעשות בפרק הזה, לפחות נתחיל משהו. נתחיל אולי בסוף פרק כ"ט. נתחיל אולי בפסוק, נגיד כבב. ואיחר אף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה. ויתשם השם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. גלות, חמורה, הנסתרות לשם אלוקנו וכו'. פרק למד פסוק א'. והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, כי אם כן, איפה אנחנו נמצאים? בגלות. ואת הופיע הכללה, אשר נתתי לפניך, עכשיו אנחנו נצטרך ללמוד את הפסוקים האלה, לא, עכשיו הפסוקים האלה הם יותר מורכבים. והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך, השם אלוהיך שמה. תהיה איזושהי השבה אל הלב שצריך להגדיר אותה. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך ובכל לבבך ובכל נפשך. אנחנו עדיין בגלות. עדיין בגלות, זה לא סותר קיוז את מה שדיברנו עד עכשיו, נראה בהמשך. ושבת עד השם אלוקיך. נא לזכור את הביטוי הזה, ושבת עד השם אלוקיך. עד ולא עד בכלל. תכף נראה שתהיה עוד תשובה. יש מאמר שלם של הרב ציודה בנתיבות ישראל, שמוכיח ממקורות ישר והפוך מכל הכיוונים, שכל מקום שכתוב עד זה עד ולא עד בכלל. נדבר על זה באריכות. ושבת עד השם אלוקיך, על איזה תשובה מדובר פה? ואז, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, ואז יהיה קיבוץ גלויות, אם אין ידחך וכו', והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ותבחר רכבך מאבותיך, ואז פסוק ו', ומל השם אלוהיך, אז יהיה מילת הלב, רוח חדשה, מה שדיברנו, פסוק ח', פסוק תמוע, ואתה תשוב, ושמעת בקול השם, ועשית את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אבל ריבונו של עולם, כבר אמרנו, והשבות אל לבביך. כבר אמרנו ושבת עד השם אלוקיך, מה זה ואתה תשוב שוב פעם? כבר שבנו. יותר מזה, הפסוק הזה, פסוק ח' של ואתה תשוב, שם כתוב מפורש שאנחנו נעשה את המצוות. ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו ושאנחנו נמצא בך היום. אבל בפסוק ב' לא כתוב שנעשה את המצוות. כתוב ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, משהו מאוד כללי, מאוד מאוד ארפילי כרגע. ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך, מדובר פה על לב, מדובר פה על נפש, אין כאן ועשית את כל מצוותיו. לא כתוב. מה? מדבר על זה, לכן אמרתי, אני מרגיש שאנחנו ככה...
כן, לא עדיף לא
לפתוח. אז לא נפתח את זה. אוקיי, אז...
זה לא רדות,
זה רק חומר למחשבה ועבודה. שיעורי בית הרי צריך, נכון? אז זה חומר לשיעורי בית. אז שיעורי בית, ללמוד את פרק למד, לפחות ניצבים, ללמוד את פרק למד, את ההתחלה, לפחות, ו... להתחיל בנתיבי הגאולה, 178, מופיעים הפסוקים פה, עד... אני מאמיס עליכם, לא, אני מאמיס, אני רוצה להאמיס, תאמיס, תאמיס. זה מה זה שעוד דברים אחרים?
לא,
אנחנו
נעשה את הנפש, הרב, זה
ארבע שבועים,
משתדלים, באמת,
אני לא אצטרך. בסדר, בסדר, שבאו באמונה. תאמיס. מעמוד 78, טוב, בואו נעשה הנחות. יש פה את הגידו שאנחנו מקשים פה על... לא, אבל יש פה כל כך, הדברים, הכל קשור, נו, מה אני אעשה? כן, האמת שכן. מעמוד 78... בואו נעשה הנחות. עד עמוד 82. בסדר? עד פירוש עץ יוסף בסידור אוצר התפילות. כולל זה. פה. עד לפה. בסדר? עד כמעט סוף עמוד 82. שבוע הבא יום ראשון אנחנו נפגשים כרגיל. יש סיבה שלא?
חן קיונות. יש קיונות בבוקר.
מה יש? זה לא קשור. בסדר, אז בעצם יום ראשון הבא, זה הפעם האחרונה שאנחנו נפגשים בזמן הזה, בעזרת השם. בסדר, אז אנחנו לפחות את זה ננסה להספיק. נקווה, אבל אז שתגיע גאולה, אז יהיו סודות הרבה יותר עליונים, אז המסע הייתי הרבה יותר כבדה. טוב, חזקו ואמצו. שבת שלום. רבותיי, בשבת אנחנו עושים קידוש להולדת.